טוב, אז אנחנו בחלקו האחרון של המאמר תודה ושלום נפשי. דיברנו בעריכות כאן למעלה הגדולה של עבודה בפועל פה למטה, עבודת התחתון, עם ישראל כאן למטה, על ידי שפועלים בשלושת העניינים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. הם פועלים מילוי גם למעלה, וזה מביא את העניין של פדיעה מהגלות. וסיימנו בפות יוד על התיווך בשני הפירושים בפדה ושלום נפשי, מי פודה את מי. אמרנו שזה שהקדוש ברוך הוא פודה את עם ישראל, מי גורם לכך? על ידי שעם ישראל כביכול פודים את הקדוש ברוך הוא. מה פירוש פודים את הקדוש ברוך הוא? פודים, הם פועלים את את הגילוי של של הניצוצות האלוקיים שחבויים בעולם, ויכול הם צריכים בדיעה, צריכים לגלות אותם. והעבודה הזו נעשית על ידי שלושת הקווים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. עכשיו נמשיך הלאה, עוד י' א'. מדייק בזה, כשמסתכלים בגמרא, שמביאה את המאמר הזה של כאילו בדעני, אז הבאנו בעוד ב' בתחילת המאמר את לשון חז"ל, במסכת ברכות. הגמרא אומרת את הלשון, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור. הדגש על הביטוי עוסק, לא סתם לומד תורה, אלא עוסק בתורה. מה הדגש המיוחד על העוסק? זאת אומרת, הרבי הוא מדייק בזה, כל העוסק בתורה. שהדיוק לנו שעבודתו בתורה וגמילות חסדים בתפילה, כי בפשטות לומדים שהמילה עוסק הולך לא רק על הראשון, כל העוסק בתורה. לכל העוסק זה כמו כותרת, וכל הבאים אחר כך זה כלול, עוסק במה? עוסק בתורה, עוסק בגמילות חסדים, עוסק בתפילה. מה הנקודה של עוסק? עוסק, הכוונה היא שהיא באופן דה עסק, לא סתם שהוא עושה את זה כבדרך אגב, או אפילו לא בדרך אגב, אבל לא כמו עסק, בעל עסק. בעל עסק זה התעסקות במשהו ברמה אחרת לגמרי. מה ההגדרה של בעל עסק? אז הוא אומר כך, כמו בעל עסק, הוא טרוד ועסוק בזה כל היום. בעל עסק, הוא אוכל את העסק, הוא יושן עם העסק, וגם כשהוא מטייל הוא בעסק, הוא כל הזמן בעסק. לא רק שהוא פיזית נמצא בעסק, הוא בעסק, כל הראש שלו חושב עסק, זה הבעל עסק. גם בשעה שאינו עסוק בגוף, עוסק בגוף ועצם מסחרו. גם כשהוא בפועל כרגע עוסק במשהו אחר, הוא כל כולו מונח בתוך העסק. כן, הוא גם עניין העוסק בתורה. אותו דבר נדרש מיהודי לשלושת הקווים הללו, העניין הזה של התורה, אז הלשון הוא עוסק בתורה. מה הכוונה עוסק בתורה? שהוא עסוק בזה במשך כל היום, גם שלא בזמן לימודו. שכל היום הוא מונח בזה, זה כל עניינו. תופס אותו לגמרי. מה הפירוש שהוא עוסק בתורה באמצע שהוא אוכל? הרי הוא כרגע אוכל, או באמצע שהוא עובד בענייני העולם, מה זה קשור לעוסק בתורה? אז מסביר את זה בצורה פשוטה, היינו שגם כשעוסק בענייני הרשות, עושה זאת לשם שמיים, ואז באופן דדאו, ידעו הרי את שני הלשונות, כל מסך הלשם שמיים זה לשון בפרקי אבות, כל דרכך הדאו זה לשון בספר משלי, ידעו שיש בזה שתי רמות, כל מסך הלשם שמיים זה דרגה ראשונית, נמוכה יותר. שזה רק לשם שמיים, כל דרכך דאהו זה יותר מעלה, זה עצמו מחבר אותך יותר לדאהו. אז אם יהודי גם בעסק הגשמי כל כולו עושה את זה לשם שמיים, ועוד יותר שבזה עצמו הוא רואה את הדאהו, את הקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שהתורה אצלו לא נשארת כרשות נפרדת בעניינים רוחניים, אלא כל כולו מושג נונח בזה. שגם בעת עסקו בעניינים גשמיים, הוא עסוק בענייני ידיעת הווי. היינו עסוק בתורה. זה נקרא הכל העוסק בתורה. על ידי זה, כשיהודי עוסק בשלושת העניינים, המילה עוסק צמוד לתורה, למרות שזה כולל גם גמילות חסדים וגם תפילה, אבל כשיהודי עוסק, פועל בשלושת העניינים האלה באופן של עסק, ששום נקודה ביום שלו ובנפש שלו לא מנותקת מהעיקר הזה, מהרצון של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נעשה הפדה בשלום נפשי. זה מה שהגמרא אומרת, כאילו בדעני, אם אתה עוסק בתורה, אתה פדית אותי. מה פירוש פדית אותי? אתה מחבר את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה ונקודה שבעולם. שלום בכל ענייני וכוחות נפשו. השלום נהיה בכל הרמות. ולשון הגמרא, זה כתוב שם, שלום בפמליה של מעלה, ושלום בפמליה של מעלה. זה גמרא אחרת, במקום אחר, מסכת סנהדרין. כתוב ש... יש פסוק שכתוב שם את הפעמיים את המילה שלום, יחזיק שלום במעוזי, לא זוכר כרגע את כל לשון הפסוק, והפסוק שם מביא פעמיים את העניין של שלום, הגמרא אומרת שיש מצב של שלום שעושים גם שלום בפמליה של מעלה, וגם שלום בפמליה של מטה. מה הפשט בדבר? זה לא הפירוש הוא שיש כאן איזה מחלוקת בין פמליה של מעלה ובין פמליה של מטה, וצריך לעשות ביניהם שלום. אלא בפמליה של מעלה לבד צריך לעשות שלום, ובפמליה של מטה לבד צריך לעשות שלום. מה הפירוש של הדבר?
או יחזק במוזי יעשה שלום.
או יחזק במוזי שלום לי, שלום יעשה לי. שכוח. זאת אומרת, יש פעמיים שלום. שצריך לעשות שלום למטה, שלום למעלה. מה פירוש שלום למטה ושלום למעלה? יש בכל סדר ההשתלשלות, יש, איך שזה בעליונים, בין עולם האצילות לבין עולמות בריאה, יצירה, עשייה. עולם האצילות זה כולו אלוקות, עולמות בריאה, יצירה, עשייה, ככל שיש יותר נמוך, יש יותר ישות. אז יהודי צריך לפעול שגם העולמות הנמוכים יותר, יהיה בהם את הביטול כמו שעולם האצילות. זה נקרא שלום בפמליה של מעלה. יש שלום בפמליה של מטה, זה כאן בעולם הקשמי, שעולם יש, ולא סתם שחסר רמה גבוהה של עולם האצילות, אלא זה מקום של ניגוד מוחלט, ושיהיה הכרה פה בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והכל בא ממנו, זה שלום בפמליה של מטה. אדם צריך לפעול גם שלום למעלה, גם שלום למטה. וזה מתבטא, כמו שאומר מיד, שבית עניינים האלה, ישנם גם בנפש האדם. גם בנפש האדם עצמו, גם כן יש שהאדם עושה שלום בתוך הנפש שלו, בין המידות לשכל, או שלום בין החלקים המעשיים בהתעסקות שלו בענייני העבודה והחומר, שזה גם יהיה מחובר לאמת האלוקית. גם בנפש של אדם יש פמליה של מעלה ופמליה של מטה. אז אדם צריך לעשות שלום, וכשהוא עוסק בתורה, זה נקרא שלום. למה? כי אמרנו קודם מה זה עוסק בתורה, שגם כשהוא מענייני העולם, הוא עדיין לא התנתק מהתורה, כל השם שמיים. אז הוא עושה שלום. היינו, אין חלק, אין אצלו שתי רשויות בחיים, כמו יש את הביטוי שמייחסים לרפורמים, שאומרים שתהיה יהודי בביתך ואדם בצדך. היינו הפרדה בין הצד היהודי שבך, שאתה בדלת אמות שלך ומעצמך, לבין כשאתה יוצא הרחוב, אז תהיה ככל הגויים בית ישראל. זה נתק, זה שתי עולמות. מה העבודה של יהודי? שיהיה חיבור בין האמת הפנימית, שזה יקרין גם כשאתה נמצא בחוץ, בעולם. אין שתי רשויות אצלך, אז הקדוש ברוך הוא מנהל אותך מלמעלה עד למטה. אז גם בנפש של אדם יש את המושג הזה של שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. הם אומרים לך, אם אתה רוצה, אז תעשה את זה. כן. ודאי שמי שעושה את הנתק הזה גם לא מקיים, אי אפשר, את הפתגם הזה, שוודאי שהוא לא נכון. יהודי צריך לחיות כיהודי בכל מקום, בכל מצב, זה נקרא שלום. ועד שנעשה שלום בשלימותו, בין נברא לבורא. מה פירוש נהיה שלום בין נברא לבורא? מי עושה מחלוקת בין נברא לבורא? דהיינו שגם הנברא התחתון מכיר בכך, שהכל מנועל ומסודר והכל בהשגחה פרטית והכל מלמעלה. אין נתק, אין עליונים ותחתונים. זה כל הרעיון של מתן תורה. לפני מתן תורה היה ניתוק בין עליונים ותחתונים. מה מתן תורה בא לעשות? דירה ותחתונים. זה נקרא שאין נתק בין עליון לתחתון. כשנעשה ישראל על ידי אורייתא וקודש הבריך הוא כל אחד. זה נקרא שלום בנפש של האדם, בחלק העליון שלו. אדם בחלקו בעולם. יהודי גם עושה שלום בחלקו בעולם, שאין נקודה בחיים שלו ואין נקודה גשמית שבו הוא חי ומתעסק, שהוא לא מחבר את זה לאמת האלוקית. בנוסף, על שענייני העולם אינם מונעים אותו מעבודת השם. עכשיו, בשלום הזה יש שתי רמות. יש רמה אחת שאדם מגיע למצב שלא מפריעים לו. יש מצב שהוא הולך לעבודה והבוס שלו לא מפריע לו להתנהג כמו יהודי. לא מפריע לו ללכת להתפלל מנחה באמצע העבודה. מצב שלא מפריע לו. אולי הוא מעקם את האף, אולי הוא לא מרוצה, אבל נותן לו. זה נקרא התקפיה. הוא כופה אותו, הבעל הבית יכול להיות לא מוכן שהוא ילך, אבל תדע מה, בסדר, תלך. יש מצב יותר נעלה, שהוא מצליח לפעול שבעל הבית יארגן מניין בין כל הפועלים, שביחד יהיה בתוך סדר היום בעבודה, עכשיו יש מנחה, כולם ביחד. זה סתם דוגמה של התעסקות בעולם, שא' שהוא לא מפריע, וב' שהוא נהיה מסייע. אותו דבר בכל תחום שאדם צריך לחבר את זה לאמת האלוקית, יכול להיות בשלב ראשון באופן של אי לוחמה, זה כבר סוג של שלום. יש מצב שאדרבה זה נהיה מסייע, זה נהיה חלק אחד ממש. נוסף על שענייני העולם אינם מונים אותו בעבודת השם, שלב ראשון הוא מצליח שהעולם לא מונע ממך. זה גם כן התקדמות מסוימת. אבל עדיין לא עשי. אלא הרמה יותר גבוהה שהם עצמם מסכימים ומסייעים. עד למצב של העולם לא רק שלא מפריע לך, אדרבה, הוא עוזר לך. נותן לך את הסיוע, נותן לך תקציבים, נותן לך מה שאתה רוצה, שתשתמש עם כל המתקנים של העולם למען שירות תורה ומצוות. כי ברבים היו עמדי, זה בדיוק ההמשך של פדה ושלום נפשי, כי ברבים היו עמדי, שמה חז"ל אומרים על זה, שהזכרנו את זה קודם, שגם אנשי אבשלום, שהם בעצם הלכו נגד דוד, בתוך תוכם התפללו לניצחונו של דוד. זאת אומרת, המנגד הוא בעצם הופך להיות לצדך. שגם הניצוצות קדושה עומדים בתשוקה עצומה ומתפללים שיבררו אותם. הניצוץ בעולם מתחנן אליך, בוא תברר אותי, בוא תזכך אותי, ואז כשהניצוץ עצמו רוצה להתברר, אז העניינים הולכים הרבה יותר טוב, הרבה יותר בקלות. שזה סיפור, לא זוכר על מי, שאחד הצדיקים, אחד הרבים, לא זוכר במדויק, שרצה, באמצע האוכל, הוא לקח את המזלג לתקוע בחלק בצלחת, וכמו שקורה הרבה פעמים, הוא החליק מהכף או מהמזלג, נפל חזרה לצלחת. אז הוא אמר, הוא עוד לא רוצה. הוא עוד לא רוצה להתברר, כן. אחד הרבים, כן, הוא עוד לא רוצה להתברר החלק הזה. יש מצב שהניצוץ עוד לא רוצה, יש מצב שאומר שהניצוץ כבר רוצה, יש מושג שנקרא שחתיכה עצמה נעשית נבילה, שומעים שהירידה היא כל כך גדולה שהדבר עצמו לא מרגיש את האמת שבו, ויש מצב שהכל מסייע לגמרי. הניצוצות עצמם עומדים בתשוקה עצומה שיבררו אותם, ואז אתה רק נוגע באיזשהו נגיעה קלה, פתאום אתה רואה שאדרבה ואדרבה, כן. סיפר לי שבוע אחד השלוחים שנסע לכינוס השלוחים, אז הוא נסע בטיסה הלוך, אז הוא החליט שצריך לנצל את הטיסה לעניין של אקל, דברים היהודים, שנסע כאלה איך עושים את זה, אז הוא יבקש מהדיין את הרמקול כדי להגיד תפילת הדרך עם הקהל, ואז בשופר ביד אתה כבר תוקע מה שאתה רוצה. אז הוא ניגש, שלחו אותו לראש הדיילים, ואמרו לו, לא, אין כזה דבר, זה לא עומד לפי הכללים, וזה, קיצ, לא הסכים. אוקיי, אבל חבר חזרה מהכינוס לארץ, אז הוא אמר, טוב, כבר היה כינוס, כבר כל השוח התכנסו, וכנראה שזה כבר פעל בעולם, אז הוא מאמין שעכשיו זה ילך. קיצ, הוא הולך, ניגש לדייל ואמר לו, אני יכול לדבר, הדייל אמר לו, אתה לא היית פה לפני 10 ימים, כנראה שאותו צוות. אומר לו, כן, הייתי פה, אז הוא אומר לו, טוב, לך לראש הדיילים, זה אותו אחד. אומר, אני אגש אליו עוד פעם, מה יכול להיות? ניגש אליו, אומר לו, אני יכול לגש אליו? הוא אומר, אתה בין, אני מחכה לך. אני ממש, כן, אתה ממש, אני צריך. הוא מתחיל להגיד לו שיש פה הרבה חרדים במטוס, והוא רוצה להגיד להם שהתפילה, שהם יעשו תפילה, הוא מוכן שיעשו תפילה, אבל שזה יהיה בשעה זו וזו, ולא יפריעו וזה. עד הרב, בוא תיקח את הרמקול, תדבר וזה. אז אותו המצב, אותו אחד שבדרך הלוך היה נגד העניין, פתאום הוא ניגש בגישה כזו, עד הרב, בוא תעשה את זה. יש מצב שהניצוץ עצמו זורק, הוא אומר, בוא כבר, אני מחכה למישהו שיבוא לעזור לי בעניין, כן? ודוגמת עניין, כי ברבים היו עמדי בפשטות, שגם אנשי אבשלום התפללו לניצחונו של דוד. עכשיו הוא מוסיף עוד דיוק, הסברנו בכלל מה זה העניין של השלום, פמלה של מעלה ופמלה של מטה. ואומר, יש כאן עוד דיוק, פדה בשלום. בשלום. מה זה בשלום? בשלום הוא בית שלום. הדיוק שמוסיפים, שהבית הזה לא רק אות בדקדוק מבחינת יחס, בא להסביר שהפדיעה הייתה באמצעות דרך של שלום. אלא יש כאן תוספת. הפדיעה הייתה בית שלום, שתי אופני שלום. איפה רואים שאפשר ככה לפרש פסוק שהבית מרמז לנו על שתי דרגות? על דרך המבואה בתורה אור, דיבור המתחיל, ושבתי בשלום אל בית אבי, שכתוב על יעקב אבינו שהתפלל ביציאה לדרך, ושבתי בשלום, אז שם המבואר בשלום גם כן, הבית זה בית אופנים של שלום. אז גם פה בפדה בשלום זה שני אופנים של שלום. מה שייך בית אופנים בשלום? אז האמת שכבר למדנו פה במאמר לפני כן, שיש מושג שנקרא אור ישר ואור חוזר, דיברנו את המעלה שיש שזה מלמעלה למטה, אור ישר, ויש שזה מלמטה למעלה, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חידוש, זה אור חוזר, מלמטה למעלה. זאת אומרת, גם בעבודה הזו של פדה, שיהודי מצליח לבדות את הניצוצות של, שמפוזרים בעולם, ולהביא אותם למטרתם, להביא שלום בפמליה של מעלה, וגם בפמליה של מטה, יכול לעבוד בשני אופנים, אבל זה יסביר לנו למה חז"ל מביאים שלושה דברים שצריך כדי שיהיה פדה בשלום. כל העוסק בתורה, ובגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור. למה צריך את שלושתם? וגם יש כאן עוד שאלה, למה לפי הסדר הזה? הרי הסדר הוא דרך כלל תורה, עבודה, גמילות חסדים. למה פה זה תורה, גמילות חסדים, ועבודה, ותורה בסוף. לא לפי הסדר המוכר בפרקי אבות. אז כאן הוא יסביר שפה החז"ל מרמזים לנו על שני אופנים, איך אפשר להצליח לפעול את השלום. אופן אחד שזה מלמעלה למטה, או ישר, ואופן שני זה מלמטה למעלה, כמו שהוא יפרץ ויסביר כך. הוא אומר פדה בשלום, בשלום ובית שלום, שלום מלמעלה למטה, זה המשכה מלמעלה למטה על ידי תורה ומצוות. תורה וגמילות חסדים זה קו אחד, לכן הם באים ביחד. ושלום מלמטה למעלה, שזה עבודת התשובה, שזה בעיקר המתפלל עם הציבור. עד לתשובה, דבר רוח תשוב אל האלוקים השם נתנה, נשמה בגוף לאריכות ימים ושנים טובות, וגם ביותו בגוף ובבחינת והרוח תשוב, על דרך עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, מה שהוא אומר, שיש, כמו בכל דבר, אתה פועל, הולך לפעול בשליחות מסוימת. יש באופן רגיל שאתה הולך עם נתינת כוח מיוחדת. קיבלת, נניח, אפשר להביא כל מיני דוגמאות, איך קיבלת תקציב מאוד גדול מבן אדם, כך אני מתקין אותך עם תקציב, תלך, תפעל. אז אתה הולך ואתה פועל ואתה עושה, עשית לכאורה דברים עצומים והבאת רבנים גדולים ועשית ערבים גדולים וציפית והרבה, אבל מה זה מלמעלה למטה? השפעת הקהל על הציבור, אבל זה נתת להם, זרקת להם מלמעלה. הם לא שותפים בעצמם לעניין, ויכול להיות שלכן הדברים יפעלו עליהם בעוצמות גדולות, אבל זה עדיין נשאר חיצוני קצת. יש אופן שני שאתה הולך מלמטה למעלה. אתה מגייס מתוך הקהל עצמו, שהם בעצמם ייתנו את חלקם, הם בעצמם יבואו, והם בעצמם יביאו אנשים. אז כשאתה פועל לזה, יכול להיות שתגיע לפחות קהל מאשר באופן הראשון. אבל מצד שני, את הקהל שהבאת, הבאת קהל שאתה יודע שהם איתך ביחד. שותפים לך, כן? הם מלמטה למעלה. ככה בכל דבר. שיהודי לומד תורה, תורה פועלת בעולם, אבל תורה פועלת בעולם באופן של מלמעלה למטה. אור גדול מאיר ופועל. כשאתה מתפלל, תפילה זה מלמטה למעלה. אתה מתפלל עם הכוחות שלך, אז הבירור נעשה מלמטה למעלה, זה לא כזה אור גדול כמו בתורה. אבל ההפנמה של העניין היא הרבה יותר גדולה. אז חז"ל רצו לומר שהפדיעה בשלום, דהיינו הפעולה על הניצוצות שבעולם, להביא אותם למטרתם ולחבר אותם לאמת האלוקית, לשורש שלהם, יש שני אופנים. יש אופן אחד של עוסק בתורה בגמילות חסדים, זה מלמעלה למטה, אור ישר. יש אופן שני, הוא מתפלל עם הציבור, זה מלמטה למעלה, שזה אור חוזר. בית אופנים האלה שייכים לג' הקווים, זה תורה וגמילות חסדים, זה האופן הראשון, בתפילה, בציבור, זה האופן השני. תורה וגמילות חסדים הם ממשכה מלמעלה למטה. ותפילה היא עלה מלמטה למעלה. לכן הפסוק אומר, פדה בשלום, שמה שחזר למרים על זה במסכת ברכות, זה כבר רמוז בפסוק עצמו, שני האופנים של שלום. והנה אמיתית עניין השלום, ומה זה שלום אמיתי? יש בשלום, יש שני אופנים של שלום. מביא כאן דבר מעניין. כמאמר הזל על פסוק, ונתתי שלום בארץ. יש בברכות, שהתורה מברכת את עם ישראל בסוף ספר ויקרא, בפרשת בחוקותיי, אז כתוב בברכה שהקדוש ברוך אומר, ונתתי שלום בארץ. מה זה אם נתתי שלום בארץ? אז יש על זה לשון ש כתוב בגמרא, רש"י גם מביא את זה כמדומני, שאפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. מה זה חרב של שלום? לפעמים יש מצב ששתי אומות רבים אחד עם השני, רק מבקשים ממך, המטוסים רוצים לעבור בקו האווירי שלך. לא נגדך ולא איתך, רק תן לנו לעבור. אז עברו מטוסי קרב, עבר חרב, לא נגדך. מבחינתך זה חרב של שלום, לא באים נגדך. אבל הם עברו דרכך. זה כבר גם מצב בעייתי, שיש כאן איזושהי אווירת מלחמה שעוברת בטריטוריה שלך. שלום אמיתי זה אומר שאין שום שייכות ושום צורה שהיא לשום עניין של חרב. בעבודת השם גם כן אותו דבר הוא אומר. יש שתי אופנים של שלום, והוא יסביר את זה, שזה הרמנו שיש כאן מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, תורה, מילות חסדים ותפילה. זה יסביר שתפילה זה נקרא חרב של שלום. ותורה זה שלום אמיתי שאפילו אין חרב. חרב ממש זה באכילה ושתייה. יש מאמרים אחרים, למדנו את זה פעם, שאדם אוכל ושותה, הוא ממש נעמה פום חרבה לאכול. הוא ממש כרגע עסוק עם התאווה מול העיניים, וצריך ללחום עם התאווה עצמה, לא ליפול בה, אלא לעשות את זה לאכול כשר ולאכול את זה לשם שמיים. זה ממש חרב, זה ממש התעסקות עם המלחמה עם העולם. יש תפילה, שזה גם סוג של חרב, תפילה אבל זה חרב, חרב של שלום, כי אתה בתפילה מתעסק עם הנפש הבהמית, וצריך להתבונן באופן שזה יפעל עליה, אבל זה הכל נותן לך כוח, שאחר כך, כשתגיע לחיים, למסע ומתן, לאכילה, שם אתה תוכל להצליח. זה כמו חרב של שלום. אני מעביר כאן חרב, כאן עצמו עוד אין מלחמה, אבל בעיקר שאחרי זה אני אוכל להצליח לעשות. בתורה, אתה בכלל לא עסוק בנפש הבהמית גם לא. אתה לומד תורת השם, חוכמה אלוקית, זה נקרא שלום אמיתי. נראית על השם בפנים. והנה אמיתית עניין השלום, הוא כמאמר חזל על פסוק ונתתי שלום בארץ, זה חרב, לא תבוא בארצכם אפילו חרב של שלום. וידוע שחרב של שלום היא עבודת התפילה. ושלום, שלא יש אפילו חרב של שלום, שלום אמיתי, שאין אפילו חרב של שלום אין, היא עבודת התורה. מה ההבדל בין תפילה לתורה? עוד מעט הוא יסביר, כמו שדיברנו בעל פה, עוד מעט נראה את זה בפנים. בזה יובן, הסדר זה מאמר חזל הנ"ל. על פי זה נבין גם כן, שחזל אומרים כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור. למה זה בא באופן הזה? שמקדים תורה לגמילות חסדים בתפילה. הוא מתחיל עם תורה קודם כל. אחרי זה גמילות חסדים ובסוף תפילה. מה הסדר של כל יום בבוקר של אדם? התחיל את היום בבוקר. אחרי הסדר הוא תפילה מבית הכנסת, אחר כך לבית המדרש, ואחר כך הנגבה מן הדרך ארץ. הסדר היום הוא תפילה, תורה, סליחה, תפילה, גמילות חסדים, ובסוף תורה. למה פה הוא הולך הפוך? הגם שבסדר עבודת האדם בכלל, לימוד התורה הוא בעיקר על אחרי התפילה, שבא לאחרי קדימת גמילות חסדים, כמו אמר חז"ל, יהיה פוטה לעני ואדם אצלי, אדרבה, הוא מתחיל עם גמילות חסדים בבוקר, לפני התפילה. אחרי זה יש תפילה, אחרי זה יש תורה, אז למה פה מתחילים תורה? כי פה אנחנו רוצים להגיד פדה בשלום. אז הוא אומר, בוא נתחיל עם שלום האותנטי. אחר כך נדבר על הדרגות היותר נמוכות בשלום. כי אמיתית עניין השלום הוא דווקא על ידי התורה שזה נקרא חיי עולם. באופן דתורתו ומנותו. באופן, שאופן זה בלימוד התורה בפנימיות העניינים, שייך לכל אחד ואחד, בכל מקום ובכל יום. תורתו ומנותו, נכון שהפשט הפשוט של תורתו ומנותו זה... היו רשבי וכתוב במפורש שרבים עסוק רשבי ולא עלתה בידם, זה עבודה נדירה של אנשים ששייכים רק לתורתו אומנותו. אבל באופן אישי כל אחד יכול להיות תורתו אומנותו. בשעה הזו שהוא לומד תורה, כרגע הוא לא מוכן לחשוב על שום דבר אחר. סוגר את עצמו שעה אחת וזהו, כרגע אני לא... אז כרגע אתה תורתו אומנותו. ברמה הזו, שאדם יכול כרגע, ברגע זה להחליט, האם בשעה שהוא לומד תורה, לימוד שלו באופן תורתו אומנותו. כי בשעה זו אין לו בעולמו אלא התורה בלבד, ואז הלימוד שלו הוא גם באופן דפעולה נצחית, שפועל על כל ענייניו במשך כל היום כולו, ועד במשך כל ימי חייו שנשים חיים של תורה. אם אדם צורק את עצמו שעה מסוימת, זמן מסוים, אין שום דבר. יש, כן, רק תורה עכשיו, אין כלום, אף אחד לא יכול להפריע לי. אז זה עוזר שגם אחר כך זה ישפיע שכל הזמן זה יהיה כך, זה נקרא שלום. זה לא חרב. זה עוסק, בדיוק. כל הזמן מונח בזה. אז זה לא חרב, אין כאן חרב שאני צריך, יש לי כל רגע הפרעה ואני צריך לראות איך אני מתמודד עם ההפרעה. אין הפרעה, יש רק תורה, זה שלום אמיתי. ואחר כך באים הדרגות הנמוכות יותר, שבהם יש לך כן עסק עם ההפרעות, שצריך להתגבר עליהן בכל זאת, אז זה הדרגה יותר נמוכה בשלום. וזה נעשה הקדמה קרובה, זאת אומרת, אם אדם פועל באופן כזה, שמחליט שברגע זה הוא לומד תורה תורה אומנותו, ברגע זה לא מעניין אותו שום דבר, הוא מונח בזה לגמרי, זה נעשה הקדמה קרובה לזמן לימות המשיח, שלא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד, כל העוסק בתורה עכשיו, זה הופך שנגיע לזמן שבאמת לא יהיה עסק אחר בעולם, זה יהיה העסק היחיד, לא יהיה באמת שום הפרעה אחרת. אבל אז, זה לא יהיה מהעבודה שלנו, לא יהיה הפרעות כי לא יהיה קיימים בכלל הפרעות. היום יש הפרעות, אדם צריך להתרומם מעליהם. שאמיתית, עניין הידיעה בהשם, מה זה נקרא שכל העסק זה רק לדעת את השם מלבד, מה זה נקרא ידיעה אמיתית באלוקות? על דרך מאמר כבוד דושת אדמו"ר מורשיו נשמתו עדן. כמו שהרב רש"ב אמר על עצמו, שכשלומד ליקוטי תורה, ארתר עצמוס. הוא אמר על עצמו, כשהוא לומד ליקוטי תורה, הוא ועצמותו נמצא ביחד, אין אף אחד שום דבר חוץ מזה. שמעתי מהרבי בהתוועדויות פעמיים, שלוש לפחות, על סיטואציות מסוימות שהיה מעדיף לשבת בחדר עם הליקוטי תורה, הוא ועצמותו ידבח לבד ושום דבר אחר לא מפריע ומלבל. זאת אומרת, כל יציאה מהחדר, להיות עם הקהל, להתוועד עם הקהל, זה נשיאות נפש, לא לרצות להיות מה שאתה רוצה עם עצמך ו... ולעשות מה ש... אבל לעתיד לבוא זה יהיה אצל כולם ככה. על די זה ניתן לכוח שיהיה מעין זה לכל האורחים ברוחותיו. זה שלמה הרב רש"ב סיפר לנו מה הוא מרגיש בחדרו באופן אישי, זה עניין שלו, מה זה שייך לכל החסידים. זה שהוא מספר לנו את זה, זה אומר שכל אחד יכול להיות איזושהי נגיעה בין דקה מסוימת בזמן מסוים, שהוא זרק את עצמו מכל העניינים, והוא מונח כרגע רק בזה. כידוע מה שאמר כבוד ושעת אדם אומר עכשיו נשמת העדן, בעניין ידעתיו איטיב. יש את הלשון הידוע, אילו ידעתיו איטיב, כן? כתוב אצל החוקרים. אומר זה הרב רש"ב, מה הוא אומר? יש כאן ציטוט. מעניין שכל אחד ואחד מהאנש, כל אחד מהחסידים, שעוסק בלימוד החסידות ובעבודה שבלב, כל חסיד שעוסק בחסידות, עוסק עובד בעבודה שבלב עם עצמו, שזורק את עצמו לגמרי, לעניין שצריך באופן שלא מעניין את שום דבר אחר, דרארט ידר אונדרפילט, אז כל אחד יכול להשיג, להרגיש, להיות לגמרי מונח באופן דמייסי וססקומסון עם ידעתיו שבלנשום. כתוב, אילו ידעתיו היטיב, אם יש אצלך את הידעתיו בנשמה, אם אתה זורק את עצמך על העניין, אז זה היטיב, אתה מתחבר ואתה נהיה באמת חלק מזה. זאת אומרת, יש בהחלט, שרב אומר כאן דבר נפלא, אז לפני הגאולה, עוד לפני הזמן של לא יהיה עסק כל העולם כולו, עדיין עכשיו, בזמן הגלות ובזמן הבלבולים שבעולם, יש לכל אחד איזשהו יכולת לגעת כחודו של מחט לפחות, במעלה הגדולה הזו של שום דבר בעולם לא מעניין אותך, זה נקרא שלום אמיתי, זה פדה בשלום, שהוא לא רק שאין הפרעות, אלא שהוא מתרומם לגמרי. זהו, פדה בשלום נפשי, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים המתפלל עם הציבור, כאילו בדען. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו בדען. מה יעשה שיהיה בדעני ממש? ואמירתו של הקדוש ברוך הוא, אבי מעשה? הרי כשהקדוש ברוך הוא אומר, האמירה שלו נחשבת כמו מעשה, זה חז"ל אומרים לגבי ירושת ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. עבור שלזרעך נתתי את הארץ הזאת, הרי בזמן אברהם אבינו עוד אין לזרעך ועוד לא נתתי. זה דבר שיהיה כעבור כמה מאות שנים. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר שזה הולך לזרעו של אברהם, מבחינתו זה נתתי כבר. אמירתו של הקדוש ברוך הוא חש ממעשה. אבל, אז למה כתוב כאילו? אז הוא אומר, אלא שבתחילה המעשה הוא באופן כאילו בדעני, בכף הדמיון. לפי שאין זה נראה עדיין עיני בשר. אמרנו הרי שעוד לפני בריאת העולם, למדנו כאן במאמר בעריכות, כבר כלולים נשמות ישראל, חקוקים בו, וכל המעשה שאנחנו נעשה בעתיד, כבר נמלח בהם הקדוש ברוך הוא בשביל בריאת העולם. הכל כבר נמצא כלול במחשבה הקדומה, אבל זה הכל באופן של בכוח. מתי שזה יהיה בפועל, ממש, בעולם המעשה הגשמי, שיש מקום וזמן מוגבל, ושם העם ישראל יפעלו את העניין, זה יהיה המעשה בפועל ממש, זה תכלית הכוונה. אבל אחר כך נמשך זה גם ממעשה דעולם העשייה, שאין תחתון למטה ממנו, פדיעת הקדוש ברוך הוא בישראל מבין אומות העולם, פדיעה כפשוטה בלי כף הדמיון, שהיא כפשוטה גאולה אמיתית ושלימה. שאז יהיה עסק בתורה, בגמילות חסדים, ובתפילה בציבור, בתכלית השלמות כמצוות רצונך, בביאת משיח צדקנו. יבוא ויגלנו, ילכנו, כממיות לארצנו, בקרוב ממש, וגם בלשון תרגום, בגול עוד עידן, שהרב היה תמיד מסיין שיחות עם הביטוי הזה, בגלה עוד עידן זה כמו בקרוב ממש, שזה יהיה בזמן שלנו, ומיד אצלנו, באופן ממשי, זה בעצם הנקודה של המאמר.